זאת אומרת שלפעמים יש מחלוקת בפסיקה בין ראשונים בין אחרונים, ולפעמים יש כללי הכרעה מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים, ואז ההלכה מוכרעת, אבל לפעמים ההלכה לא עד הסוף מוכרעת, ואז מהחשש אז מחמירים, ואנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות, גם בטור גם בשולחן ערוך, שהמקל לא הפסיד והמחמיר תבוא עליו ברכה. תבוא עליו ברכה בגלל שבאמת המציאות היא מציאות שהיא לא מוכרעת עד הסוף, ולכן יש צד, יש מקום פה להחמיר. אבל יש חומרה מסוג אחר שהיא לא קשורה בכלל לחשש, אלא היא חומרה שמניחה שככל שאתה מחמיר יותר אז בעצם אתה מהדר יותר בקיום המצוות. זאת אומרת, זה איזשהו רצון לעשות את המצוות, כן, אובר, לעשות את זה בצורה הכי הכי טובה, הכי הכי סגורה, הכי יוצאת ידר, חובת הכל הכל, וזאת התחושה שככל שאתה יותר מחמיר ככה אתה בעצם יותר עובד השם, יותר דתי, יותר עושה את הדברים כמו שצריך. ובהקשר הזה אני חושב שצריך להבחין הבחנה מאוד מאוד ברורה ומאוד חשובה, והבחנה היא בין נורמה חברתית או שיטת פסיקה שהולכת לחומרה, שבהגדרה, זאת אומרת, אתה יודע כבר מראש, אתה שואל את הרב שאלה, אז סיכוי סביר שהתשובה תהיה להחמיר, לבין מצב שזה לא פסיקה לרבים וזאת לא נורמה חברתית אלא החמרה אישית. כלומר, אדם למד סוגיה, למד נושא, נכנס לעיין באיזה דבר, והוא רואה שבאמת אכן יש צדדים לכאן ולכאן, ואפילו אולי יש מקום להקל, אבל הוא מזוהה, הוא מרגיש שאו בגלל שהצד של החומרה משכנע אותו יותר, כן, הוא רוצה לחוש לשיטה שהיא שיטת יחיד, אבל שיטה שמשכנעת אותו. אנחנו יודעים שבבית בריסק היו מחמירים גדולים, והחומרה של הבריסקאים היא חומרה שנובעת, לפחות בחלקה, מתוך שכנוע פנימי. זאת אומרת, אני מבין שבאמת יש פה שיטה שלמרות שאני יכול לא ללכת איתה, אבל יש בצד שמשכנע הגיוני ולכן אני רוצה לחשוש. או שאני מרגיש שבדבר הזה, בדין הזה, במצווה הזאת, אני באמת רוצה מתוך הזדהות פנימית, אני רוצה להחמיר, וזה דבר אישי שאדם מקבל על עצמו. אני חושב שוודאי שכל מה שנדבר פה לא קשור לחומרה אישית. לא קשור לאדם שהגיע למסקנה שהוא רוצה להחמיר בדבר מסוים. ודאי שכל אדם שהגיע לכזאת מסקנה, קדוש יאמר לו, וזה דבר רצוי ומבורך, ושישים לב שהוא לא מאבד את הראש. אבל כל עוד הוא מזוהה עם החומרות שלו, ועושה את זה מתוך שמחה ומתוך אהבה, ולשם שמיים וכו', אז אני חושב שאף אחד לא יכול לומר שיש עם זה בעיה. כל עוד, שוב, זה לא הופך להיות איזושהי נורמה, איזשהו שטנץ קבוע שבן אדם תמיד בהגדרה הולך ומחמיר. בין הפוסקים יש התייחסויות שונות לחומרה כשיטת פסיקה, ובואו נראה בדפים שלפנינו. המקור הראשון, מקור מדברים של הרב קוק בשו"ת אורך משפט, קשור לפסח, אבל הדברים שהרב קוק אומר פה הם כלליים ביחס לכל השנה. היה סיפור שבא אל הרב קוק יהודי אחד שפתח מפעל להפקת שמן סומסומים, וזה היה סטארט-אפ אדיר, בגלל שהוא רצה בפסח למכור שמן סומסומים, ובאותו זמן חוץ משמן זית כנראה שלא היה שום דבר שאפשר היה להשתמש בפסח, ולכן הבן אדם השקיע הרבה כסף בשביל לבנות את כל המפעל הזה וכולי, והרב קוק אמר לו שזה בסדר, יש כמה צדדים, כמובן שהשאלה ההלכתית זה בעיה של קטניות, אבל קודם כל לא ברור שזה קטניות, השאלה מה כן קטניות, מה לא קטניות, וחוץ מזה, בתהליך הייצור הרב קוק השתכנע שאין מגע עם מים בכלל, ואז אמר הרב קוק, לא יכול להיות שאנחנו נחמיר על קטניות יותר מאשר נחמיר בקמח, הרי גם חיטה, כשזה הכל קורה בתהליך יבש לגמרי ולא מגיעים בכלל מים, אז גם מה זה בעצם עיקר הדין, אין שום בעיה. אז לא יעלה על הדעת שאנחנו נבוא ונחמיר בשמן סומסומין יותר מאשר נחמיר בחיטה ממש. הרב קוק כל כך משוכנע שהוא לא העלה על דעתו אפילו שמישהו יחלוק על הדבר הזה. אבל קם כל סערה, ורבני ירושלים יצאו בצורה מאוד חריפה ותקיפה כנגד הפסיקה הזאת של הרב קוק, והתחיל פולמוס שלם, ויש התכתבויות של הרב קוק עם רבני ירושלים, הלוך וחזור. זה מופיע באורח משפט, סימנים קוף י' א', קוף י' ב', קוף י' ג'. ושם בין השאר אומר הרב קוק את הדברים הבאים. ועיקר הנטייה לחומרה, לחומות יתרות, במה שיש דרך סלולה על פי דרכי התורה להקל, אין זו מילתא דחסידות הכלל. וכבר גינה עניין זה קדוש השם, ערך הוא, כן, רב חיים ויטל, זל בהקדמתו לספר עץ חיים, תלמידו של הארי הקדוש ודייק, שזהו מידה של המתרחקים פנימיות התורה, רחמנא ליצלן, מהידיתא. וזה לשונו הקדוש, כנגד כך חכמי הפשט, אותם אשר הם מועסים לעסוק, כן, פה הוא מצטט את הדברים שכתב רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים, שזה ההקדמה לספר העיקרי של הארי. הוא אומר ככה, וכנגד כת חכמי הפשט, אותם אשר הם מועסים לעסוק בחומת האמת הנקרא עץ חיים לחיי העולם, ועוסקים בסיפורים הפשטיים כפשוטם בלבד, כפשוטם בלבד, ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד, חס ושלום, אשר היא נקרא עץ הדעת טוב ורע, עליהם אמרו חכמים, עליהם אמרו חכמים להרע ולהיטיב, לא יודע, אני פיסקתי את זה בכוונה ככה, נראה לי שזה מה שמתכוון להגיד, כן, הפיסוק הפשוט זה חכמים להרע ולהיטיב, לא יודע, אבל פה רחו, רב חיים ויטל, מפסק את הפסוק ככה, חכמים להרע ולהיטיב, כלומר, הם חכמים בשביל להרע ולהיטיב, כל מה שהם יודעים זה איסור ויתר, הם יודעים, לדון, באסור מותר, לא ידעו, אבל בעצם את הדעת האמיתית, שזה פנימיות התורה, לזה, בזה אין להם גישה, אין להם גישה לפנימיות התורה. כי בסיבת היותם מועסים בעץ החיים, שזה פנימיות התורה, הנה הקדוש ברוך הוא עוזר אותם, הם שוגים, פרטי עץ הדעת טוב ורע, מהפכים אותו לרע, מטעמים את הטוב, עושים את המותר, עושים את הקשר, עד כאן לשונו. דברים חריפים מאוד של רב חיים ויטל, שאני חושב שהנקודה שבה רב חיים מתמקד פה, זה השאלה של המיקוד שלנו בעבודת השם. אני ככה רוצה להבין את הדברים של רב חיים ויטל. ואומר רב חיים ככה, כאשר אדם עסוק רק בכל הזמן ואסור מותר, ורק בחומו, ובעצם כל האמביציה שלו, כל הכוחות שלו, לעבודת השם, הכל מופנה ומכוון, מכוון רק לכיוון הזה של ההחמרה, של הפן המעשי שבתורה, אז בעצם בסופו של דבר הוא מפספס דברים הרבה יותר מהותיים ועמוקים בתורה. כלומר, כל אדם יש לו בסופו של דבר מאגר כוחות מוגבל, והשאלה לאיפה הדברים מכוונים, לאיפה הוא מפנה את הכוחות שלו, את האנרגיות שלו. אז אדם שכל ההתעסקות שלו כל הזמן היא רק בשאלה של מותר, אסור ובצדים המעשיים, ורק בהחמרה כל הזמן, אז ממילא זה תופס את כל תשומת הלב שלו, וכל הזמן זה מה שהוא חושב ובזה הוא עוסק, וממילא זה בא על חשבון שהוא לא מסתכל בדברים העמוקים, הפנימיים, בפנימיות התורה וכו'. ואני חושב שזאת הנקודה של חיים ויטל מטרידה אותו בהחמרה, והוא אומר שגם לא יזכו לסייעתא דשמיא בפסיקה שלהם, בגלל שלא מחוברים לפנימיות התורה. ובאמת דרכם של רבותיי הגאונים הצדיקים שזכיתי לשמשם, זכותם יגן עלינו על כל ישראל, היה שלא להיות נוטים להחמיר בכל מה שיש מקום להקל. ויכול בדברים שאין היסוד חזק על זה בדברי חז"ל, תלמודים, שדי לנו מה שלא
נזוז,
מה שלא נזוז, חס ושלום, מה ש שהונהגנו על פי מנהגי רבותינו הפוסקים, אבל פרטים שיש לדון לכאן ולכאן, ודאי הנוטה להקל להיות חכם ולהיטיב, הרי זה משובח, ובד שיהיו דבריו מיוסדים על פי עומק ההלכה וסברה ישר. אומר רב קוק, אני לא ממציא שום דבר, זאת מסורת הפסיקה שאני קיבלתי מרבותיי. מסורת הפסיקה היא כמה שאפשר ללכת, כמובן, על פי ההלכה, על פי מה שבאמת נראה, אבל ללכת לכולה, ולא לחפש כל הזמן את ההחמרה. הרב מיימון מספר בהקדמה שלו לשרי המאה, שכשהוא היה צעיר הוא הלך לערוך השולחן, רב אפשטיין. הוא רצה, אחרי שהוא הוסמך לרבנות, הוא רצה לשמוע ממנו איזה עצות ברבנות, בהנהגת קהילה. אמר לערוך השולחן דבר כזה, תדע לך, כל שאלה שואלים אותך, ההנחה הפשוטה קודם כל, שזה מותר. אלא אם כן תמצא סיבות טובות להחמיר. כלומר, הנחת היסוד זה, למה לא? אמור להיות מותר. אם איך הסיבה טובה להגיד שזה אסור, אז זה אסור. ונראה שההנחה היותר פשוטה בפסיקה הרווחת היום לפעמים נראית כמשהו הפוך, שדווקא קודם כל אסור. אם יהיה לנו סיבה מאוד משכנעת להתיר, אז אנחנו נתיר. וזה מה שהרב קוק אומר לרבני ירושלים, זאת מסורת הפסיקה שלי, במקרה הזה של שמן סומסומין, ברור לי שיש סיבות טובות מאוד מאוד להקל, ולכן אל תחפשו לי חומרות, הולכים על פי שורת הדין ומקלים, והוא מביא שם עוד הרבה הרבה טיעונים שלפחות אותי הם משכנעים להקל בעניין הזה. אותם כנראה שלא. יש פה תשובה של בעל המשנה הלכות, רבי מנשה קליין, אחד מגדולי פוסקי דורנו, שכותב דברים ברוח דומה, אבל המיקוד שלו, אני חושב, הוא קצת שונה, קצת אחר. מה, למה זה לא טוב שהולכים כל הזמן לחומרה? והוא אומר ככה, מה הייתה אמרה מעשה אשר ראינו בזמן האחרון אשר כל אחד ואחד נושא נפשו וחפו לחפש בתר איסורים לאסור על כל כלל ישראל דברים המותרים שנהגו בהם כדמוננו ליתרה. ואומרים איך שרדרה ולא ראינו כן אצל רבותינו זצל ובוק חזי רוב רבני הונגרן, כן ההונגרים בראשם הרן חתן סופר זל, אכלו אבזים מפותמות, כן זה היה פולמוס גדול לגבי אבזים, כבד אבז, זה מותר לאכול, אסור לאכול, היה שם בעיה של טריפות, כי הם מדעיתים אותם ומפתמים אותם, לפעמים זה גורם גם יכול להיות איזה חור בבשת, בקנה, בגלל ההלטה, וגם לפעמים בקיבה. ולא יצאו באיסור עליהם, אף שהיתר רחוק, דחוק. כלומר, בכל זאת, רבני הונגריה נהגו בזה היתר, אחרי שהקלו, אז הם התירו לעצמם ולא החמירו בדבר הזה, כמה גדולי הפוסקים, אבי טריפה ודאי אין רמה וכו'. ועוד, ועוד. אבל חס ושלום שום אדם לא פקפק בקדושת עני גאונים זל, וקצתם אכלו קנייד על ערב פסח. לא יומן, כן? שרויה, גברוך, תאכלו קנייד על ערב פסח. למרות שברור שזה אסור, מדאורייתא. גם במדינה שנולדתי, אני הקטן, כמה מהגדולים אכלו מפותם, כן, הוא לבד בצ'כוסלובקיה. ואם כי רבים החמירו על עצמם, ועל כיוצא בזה אמרו כל המחמיר על עצמו, קדוש יאמר לו, מי הוא לא גזרו על הציבור ואדרבה אלימו עיניהם. כמו שוב, הבנה שקליין יוצא כנגד הנורמה המחמירה, כנגד הקביעה, הפסיקה, האוטומטית לחום, הוא אומר, לא, זה לא כל כך אוטומטי, יש מקום להקל, גדולים הקלו בכל הדורות, והרע עליי המעשה הזה, אומר הבנה שקליין, שאנשים באופן אוטומטי הולכים ופוסקים לחומה. ורבנו הגדול, יש עוד מקום שם, ורבנו הגדול השח זל אשר כל בית ישראל נשען עליו בהלכה מפי הגבורה, כתב בקיצור הנהגת תורת איסור ויתר בסוף סימן רשמי בית או תת וזה שונו, כשם שאסור להתיר את האסור כך אסור לאסור את המותר, ואפילו בשביל בית כוכבים, כן, שיש כאילו מה אכפת לי של עובד כוכבים, לא, אפשר להקל. אפילו במקום שאין הפסד מפני שעל הרוב יש בו צד להקל במקום אחר מחמת שנאסר. ואב החומרה דעת על ידי כולה. ואף על פי שלפי הנראה לא יבוא מזה צד כולה, אסור שאפשר שיתגלגל ויבוא כולה, עד אחר מאה דברים. לפיכך אם הוא צריך לאסור מחמת ספק, מחמת חומרה בזה שאין האיסור ברור כשמש, צריך המורה לומר שאין האיסור ברור, אלא שאנו מחויבים להחמיר. וכל שכן, המורה מתיר בשעת הדחק, כיוצא בזה שאומר לו, עד כאן לשונו הקדוש. כן? כלומר, הוא מביא מהשח, שהשח אומר שיש איסור וזה בעייתי, כן, ברמה של הפסיקה לבוא ולהחמיר מקום שאפשר להקל. ולמה? אומר השח, אנחנו חוששים שחומרה עד ידי כולה. זאת אומרת, פה אתה מחמיר בדבר כזה, אבל אותה סברה שעכשיו אתה מחמיר בסוף היא תגיע לידי כולה. ולא תמיד אתה יודע לראות עכשיו איך החומרה שאתה מחמיר פה תבוא להקל במקום אחר, אבל תמיד צריך לחשוש לדבר הזה. כתוב, כן, לא תוסיף על הדבר הזה, לא תגרום ממנו. יש משל יפה של הבעל שם טוב, שומר, יש סיפור כזה, על אדם אחד שנתן לחבר שלו כף, השאיל לו. במחרת הוא חוזר, נותן לו כף וכפית. שואל אותו, מה קרה? קיבלת כף, מה אתה מחזיר לי גם כפית? אז הוא אומר, כן, הלילה היא ילדה כפית. בבקשה, ככה. טוב, נותנים לך תיקח, אומרים, כן? בסדר, לקח. אחרי כמה זמן, אחרי שבועיים הבא, מבקש ממנו, תשאיל לי בבקשה את המנורה שלך. לקח את המנורה, למחרת הוא חוזר, עצוב, בנה פגושות בקרקע, אני מצטער, היא נפטרה. אמרו לו, מה זה נפטרה? מתי המנורה נפטרת?
למה מי מת?
בדיוק, אז אמר לו, כשהיא נולדה, כשהכפית נולדה, אז כיפה לא אכפת לך, כאילו זה בסדר, נכון? אבל כשהמנורה נפטרת, אז פתאום אתה, זה מפריע לך, זה נראה לך מוזר. לא תוסיפו ולא תגרעו. כלומר, כאשר אתה בא ומוסיף, אז בעצם אתה אומר שהדברים לא מחויבים כמו שהם. זה נתון לאיזשהו, אפשר גם להוסיף. אם אפשר להוסיף, אז גם בסוף זה חומר דעתי לידי כולה. כמו שמוסיפים, אז ככה גם יכולים להגיע לידי גרעון. ולכן אומר השח ברמה של כללי הפסיקה, אומר השח אסור להחמיר מקום שאפשר להקל, בגלל החשש הזה שחומה שעת ידי כולה. כלומר, יש לנו פה שיקול נוסף שבגללו מביא המשנה הלכות את השח הזה, שבגללו לא נכון להחמיר מקום שאפשר להקל. והוא מסיים את התשובה, מעתה תלמידי אהובי, חגור חרבך על ירך ואל תתחבר לאורחי חושך לפסוק הלכות כפי מה שנראה להם, לגדב חומרות ואיסורים שלא סערו מבותינו, אלא תיאגע עצמך בכל הספק לברר האמת בכוח הדהתרה על פי התורה הקדושה, או שתשאל למורה הוראה אמיתית צדיק וענב אשר כל כוונתו לשם שמיים על פי התורה, אשר ירוך הולי תדיע מן ושמאל חס שלום שלא לא להקל ולא להחמיר על, על תורת משה רבנו עליו השם. אז לסיכום, יש לנו פה גם את המשנה הלכות שממשיך את הכיוון שאנחנו מדברים עליו שפתחנו בדבר הרב קוק, אבל פה הנימוק הוא נימוק טיפה אחר. אם רב חיים ויטל מדבר על השאלה של המיקוד ושל ההשקעה ועל האנרגיות שמושקעות, לאיפה אתה מנתב את האנרגיות שלך בעבודת השם, אז בעקבות השח אומר משנה הלכות, הבעיה היא בעיה של חומרא דעתי לידי כולה, הדברים הם קבועים ומסורים ולא נכון להחמיר מקום שלא צריך, בגלל שבסופו של דבר כמו שזה מגיע לחומרא זה גם יכול לבוא לידי כולה. בעמוד הבא יש תורה של רבי נחמן מברסלב בדקותי המוהר"ן. רבי נחמן מברסלב היה מדולה המתנגדים לחומרות. רבי נחמן מברסלב,
תלמידו של הרב נחמן,
רבי נחמן רבי נחמן נחמן מאומן זהו. ויש פה תורה שלו בדקותי המוהר"ן שאומר ככה: גם מחוכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאוד, כי כל אלו החוכמות של העולם שיש להם נכנסים ומתחילים קצת בעבודת השם אינם חוכמות כלל, ועמדים רק דמיונות ושטוטים ובלבולים גדולים. אדם בהתחלה נכנס לעולם של קדושה, מתחיל להתלהב, מתחיל לחפש חומרות וכו', כאילו מתחיל ככה לאבד את הראש. ואומר רב נחמן, ואלו החוכמות מפילים מאוד את האדם מעבודת השם, להפך, זה דבר שגורם לו אחרי זה ליפול. דהיינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, ואם הוא יוצא כראוי מה שעושה, כי בסב אדם אי אפשר לו שיצא ידי חובתו בשלמות, ואין הקדוש ברוך הוא בטרוני על בריאותיו, ולא ניתנה תורה למלכי השרת. ועלילו המדקדקים מחמירים בחומרות יצירות עליהם נאמר, וחי בהם ולא שימות בהם, כי אין להם שום חיות כלל, תמיד הם במראה שחורה מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם והמצוות שעושים, ואין להם שום חיות משום מצווה מחמת דקדוקים מהמראה שחורות שלהם, הוא בעצמו אינו מחמיר שום חורה כלל. אומר רב נחמן, איקה למיחש, כן, ל-OCD, לאיזשהו מצב פסיכוטי, שבן אדם כבר כל כך, כל הזמן עסוק בלהחמיר, ויצאתי ידי חובה ולא יצאתי, והוא נמצא כל היום במראה שחורה, כל הזמן הוא באיזשהו סטרס כזה, בעצבנות, נרבן, כן, כמו שרב אברהם שפירא זצ"ל היה אומר, עצבנות, כל הזמן הוא בעצבנות, כל הזמן הוא בלחץ, יצאתי, לא יצאתי, כמו שאומרים שזה ההבדל בין ליל הסדר של הנציב לליל הסדר של רב חיים בריסק. שצר רב חיים, הכל היה בלחץ, במתח, כי אין חצות, לא חצות, הגענו, זה, כן כזית, לא כזית, אחידת פרס, לא אחידת פרס, הכל היה בזה. הנציב, בנחת, בשמחה, שירים, הכל ברגוע. אז אומר רב נחמן, הלחץ הוא מסוכן, הוא לא טוב, הוא מפיל למקומות לא טובים, למראה שחורה, לעצבנות, לעצבות, צריך לעבוד את השם בשמחה, וחי בהם, צריך לחיות. אדם שכל הזמן עסוק ביצאתי, לא יצאתי, כן, טוב, לא היה טוב וזה, אז מלא הוא, ולא שימות בהם, כן, הוא בעצם מגיע לבחינה של וימות בהם חס ושלום. ולכן רב נחמן אומר, אני ממש דוחה ולא מרחיק מאוד מנורמה של חומה. שוב, מדובר על נורמה, אדם שהוא במהלך כזה, מהלך שהוא כל הזמן מחפש איפה להחמיר. לא מדובר על אדם שבנקודה מסוימת הוא מתוך התבוננות והעמקה הגיע למסקנה שהוא פה להחמיר. זה בסדר גמור, זה מצוין. אדם שכל הזמן במהלך של לחץ, זה דבר שהוא בעייתי, וזה אני חושב כיוון שלישי בהבנה של הבעייתיות שבהחמרה. פה אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת בחומרות, שזאת נקודה מאוד מעניינת. שעד עכשיו דיברנו על חומרות בכל מיני מצבים שבהם יש צדדים לכאן ולכאן, כן, יש שיטות, יש פוסקים, יש חששות וכו'. לפנינו עכשיו דיון במצבים שבהם ההלכה מתירה לאכול. אתה שואל את הרב, כן, מה כתוב בשולחן ערוך, מותר או אסור? הוא יגיד לך מותר. השאלה אם במצב כזה מותר לבן אדם או לפוסק לבוא ולהגיד בכל זאת אנחנו מחמירים. כלפי מה הדברים אמורים? יש לנו פה תשובה של רב משה שטרנבוך, ראש העדה החרדית מירושלים. ובתשובתו הוא מגיב לאיזושהי דרשה שנסע איזה רב, לפי מה שכתוב שם, כנראה שהוא היה מאנש, הרב הזה שדרש, שיצא בצורה מאוד חריפה ותקיפה כנגד הכשרויות של העדה החרדית. ובעדה החרדית לא מסתמכים על כל מיני דברים שאפשר להסתמך עליהם. לא מסתמכים על רוב למשל. כן, יש הרבה מצבים שאתה יכול להסתמך על רוב ולפתור את כל הבעיה. אבל העדה החרדית וגופי כשרות אחרים שמאדרים לא מסתמכים על ביטול ברוב, אלא אומרים אנחנו רוצים שהכל יהיה בצורה ודאית וכולי, או ביטול באחוזים יותר גבוהים ממה שהלכה דורשת וכולי. ואותו רב יצא כנגד גופי הכשרות שלהם בצורה מאוד חריפה ותקיפה, ואומר מה אתם יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא, הוא אמר שזה מותר, אז מה אתם מחמירים בדבר הזה? ופה יש תשובה מעניינת של הרב שטרנבוך, תשובה מאוד מאוד חריפה, אני ציטטתי רק חלק, מי שרוצה שיעיין שם, הוא ממש ככה יורד עליו בצורה, הרב שטרנבוך יורד בצורה מאוד חזקה לרב הזה שדרש את הדרשה. אבל מה שנוגע לענייננו זה הדברים הבאים. דברי המשיג הם הבל ממש, שמעיין בשולחן אורך נמצא שרוב ההלכות הן מחומרות האחרונים בלי יסוד בשס, רק בזכות חומרות אלו נשארנו עם התורה שלנו. והרמב"ן ריש פרשת קדושים מביא שאדם יכול להיות נבל ברשות התורה, כמו להשתכר שאין בזה איסור, אבל התורה ציוותה קדושים תהיו, ולמדו שמצווה הזאת להתקדש כוללת להוסיף על התורה גדרים וסייגים. על כן הוסיפו רבותינו האחרונים חומרות הרבה, וכבר כתב בחובת הלבבות שראוי למנוע ממאה שערי היתר ולא להיכנס לשער אחד של איסור ושיבח מנגם. והמסילת ישרים פרק י' אחר שביער מה שגורם מאכל לאיסור שמטמטם ומסיר הרוח והשכל נעשה כבהמה, כתב את זה לשון העניין, מי שיש לו מוח בקודקודו יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים, או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי, כי נה אם דבר זה יראה יקל אדם לעצמו לכל ממנו, אם ישאר לו בו איזה בית מחוש אפילו חששה קטנה ודאי שלא יקל, ואם יקל לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור. אף איסור המאכל כבר ביארנו שהוא הרס ממש ללב ולנפש וכולי, לעיין שם. ויפה הגדיר גדול אחד זצ"ל, אם אבותינו היו שומרים רק על שולחן ערוך היינו היום ערומים גם מצוות הרבה, אבל ברוך השם הוסיפו הרבה ואנחנו נשארנו עם השולחן ערוך. אומר רב משה שטרנבוך, אני מתבסס על מסילת ישרים, חובת הלבבות, מסילת ישרים, הרמח"ל, כן, שאומר שצריך להתייחס למאכלות אסורות כמו ערס, כמו רעל. הרי כתוב ונטמתם בעם, כן, ונטמתם בעם התקריב, ונטמתם ונטמתם, זאת אומרת מאכלות אסורות אנחנו יודעים שמטמטמות ליבו של אדם. היום חולה צליאק, כן, מכירים, כן, מכיל אלרגנים, לא מכיל אלרגנים, חמיר הסכנתא מאיסורא, כלומר אפילו באחוזים אפסיים של איזה חומר שיכול לגרום לבעיות, אז לא מסתכנים, לא נכנסים לזה, לא אוכלים מהדבר הזה אפילו שאין את זה. אז אומר רב משה שטרנבוך, בעקבות המסילת ישרים, לא יכול להיות שהיחס לנו למאכלות אסורות יהיה יותר, פחות חמור מאשר היחס שלנו
לאלרגנים.
כן, לאלרגנים, לרע, לערס. אם היה שם ערס, כן, היית אומר ביטול ברוב, יש שם, כן, יש שם ערס של נחש, בסדר, יש רוב שלו של ערס. נו, אז מה, נאכל את זה? אין לנו בעיה עם הדבר הזה. ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים עדיין לחשוש, חוששים, אפילו למעט, ואם אני בדיוק אתקל בחלקיק הזה של האיסור, אז מה, אני יכול לקחת את הסיכון הזה שנפשית יתמתם בעקבות האכילה הזאת?
לא
משהו
לעשות,
זה
יהיה בבולה. אבל לפעמים זה גובל באבסורד. יש שוקולד מסוים, הוא מתחייב לך שיש שם 10 PPM גלוטן, שזה 100 PPM קמח, אבל למה אתה כתוב ללא חשש קטניות? גלוטן זה חמץ גמור, אבל ללא חשש קטניות.
כן, אז זאת שאלה באמת גדולה. השאלה של היחס לאיסורים. כן, כן, אני מגיע למה שאתה אומר. וההנחה של המסילת ישרים, שבאמת מתייחסים לזה, כי ממש כאיסור. אבל פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האומנם כך, הרי עצם זה שהתורה באה ואומרת על פי רע, כן, על פי רעים להטות, ולמדנו מזה את כל דיני ביטול ברוב, כן, או ביטול בשישים, ביטול בטעם וכו'. הרי זה עצמו אומר שבאמת כנראה שהתורה לא, התורה לא רוצה להרעיל אותנו חס ושלום. כשהתורה אומרת שיש ביטול ברוב, ואם יש רוב של היתר אתה יכול לבוא ולאכול, אז כנראה שההנחה של התורה כנראה שהיא לא בדיוק ככה, אלא מה שצריך להבין מה זה ונטמתם בם ונטמתם בם. מה שמטמתם, וזאת שאלה גדולה מאוד, יש לה הרבה השלכות ונחכמינות, האם הטמטום של הלב הוא נובע מהחומר האסור, שזאת ההבנה של המסילת ישרים, של הרמח"ל. החומר הזה של האיסור, הוא מטמטם את הלב. כן, המולקולות האלה הן מטמטמות את הלב, ולכן אם חס וחלילה, אתה באכילה שלך תתקל במולקולות האלה, אז מאלה הנפש היא תטמטם. אבל אפשר בהחלט להבין הבנה אחרת שאומרת מה שמטמטם את הלב זה לא החומר, מה שמטמטם את הלב זה האיסור. זה שהקדוש ברוך הוא אמר, אסור לך לאכול את זה. ממילא כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לך, תאכל, תהנה מהאוכל, מותר באכילה, יש פה ביטול ברוב. אז הקדוש ברוך הוא מתיר לי לאכול את זה. אז אם הקדוש ברוך הוא מתיר לי לאכול את זה, אז ודאי שאין בזה שום טמטום הלב. מישהו אמר לי שזו שיטת הרמב״ם, אבל לא הצלחתי למצוא אותה. אולי מישהו פה יודע, בהלכות מאכלות אסורות לא מצאתי את זה, יכול להיות שזה באחת מהתשובות של הרמב״ם, שאומר שבמקום שיש ביטול, אני זוכר שגם ראיתי את זה פעם, לא ברמב״ם, באחד מהפוסקים, מקום שיש ביטול, אסור להחמיר. כי כשאתה מחמיר כשיש ביטול, בעצם אתה אומר, אני לא סומך על ההלכה, אני לא סומך על מה ש... כן, מה שפסקו בשולחן ערוך, שמותר לאכול אחרי שיש ביטול ברוב. ופה זאת שאלה מאוד משמעותית. מה היחס לנו לאיסורים? מה זה בעצם האיסור? האיסור זה רעל, או שהאיסור זה מה שהשם אמר לא לאכול? והנפקמינה, כאשר, מבחינת האחוזים, כן, לא הייתי אוכל את זה אם הייתי, אם היה לי צליאק, כן, אם זה היה אלרגנים, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא אמר, בבקשה, אתה יכול לאכול, אז אם אני הולך על פי הרעל של המסילת ישרים, אני תמיד יחשוש, ואני לא אסתמך אף פעם על ביטול ברוב, על ביטול ב-60, אני תמיד יחשוש אולי, בכל זאת אני אתקל באיזושהי מולקולה. אבל אני חושב שכל האיסור זה בגלל שהשם אמר שזה אסור, אז כאשר השם אמר שזה אסור, זה אסור כשהוא אמר שזה ביטול ברוב וזה מותר, אז זה מותר.
זו הרי אנלוגיה מופרכת. תאכל לחם בפסח, זה מטמטם אותך, אבל יום דקה אחרי פסח...
פסח עצמי, אותו לחם דקה קודם, הוא לא מטמטם.
זה ברור. לא,
זה
ברור שחמץ זה איסור מסוג שונה.
זה מטמטם את הלב ואתה אוכל את זה בעשר בצהריים.
אותו אוכל,
אותו בפסח, הוא יתמתם אותך. אבל התשובה למה שאתה אומר היא, אני חושב שדי פשוטה, בגלל שזה איסור בזמן. כלומר, חמץ בניגוד...
אבל זה לא החומר מתמתם.
ודאי שהזמן הוא גורם משמעותי. לא, מולקולה שאני מדבר, אני מדבר על נבלה ועל טריפה, אני מדבר על בשר וחלב. ודאי שבחמץ, המולקולה הזאת אסורה בקודשים ובפסח.
ועצמות של איסור שמצטרפות עם היתר,
בסדר, אז זה 100%, זה מה שאמר משה.
אותו כבש,
האם הלחם הזה בריאה זה מה שגורם לכל הבשר להיות, לכל המולקולות בבשר להיות
לפי המסילת ישרים? כן, ברגע שהחומר הזה הוא נאסר,
אותו הכבש, אם שחטת אותו זה כל הלכה.
נכון,
אם לא שחטת אותו מטמטם את הלב, זה אותו כבש, אין שם מולקולות.
ברור שהכל נובע מהאיסור של התורה, זה אין ספק, בגלל שהתורה אמרה שזה אסור באכילה. השאלה מה התורה אמרה? אם התורה אמרה שאחרי שזה אסור, אז מלך החומר נאסר, ואז מלך שהחומר נאסר, אז החומר נאסר. או שהתורה אמרה שזה אסור, אז היא אמרה שזה אסור בהקשר מסוים. אבל באותו, בהקשר אחר, יכולה להגיד שאותו חומר יהיה מותר. בסדר, בכל מקרה, אז פה באמת השאלה, האם יש מקום להחמיר במקום של ביטולים? כלומר, על פי ההלכה זה מותר, האם אני עדיין יכול לנהוג סלסול וחומרה בעצמי, ולהגיד, אני בכל זאת מחמיר כי אני חושש לרעל שבדבר, לטמטום הלב. יש פה דברים במקור הבא, במקור חמש, דברים של בני שכר. בני שכר זה רבי צבי אלימלך מדינוב, אחד מגדולי אדמו"רי פולין, תלמיד של החוזה מלובלין, והוא גם כן מתייחס לנושא הזה, לשאלה הזאת של החמרה במקום שיש ביטול ברוב או ב-60 כפי מה שנדרש. וכיוון שבאנו לכל זה הדרוש, הנה אבאר לך מה דקשה על זה. כיוון שכל הדברים שנאסרים על פי התורה חיותם משלוש ליפות הטמאות אשר אני יכולים להתברר על ידינו, אם כן למה תהיה כזאת שלפעמים תתבטל חתיכה איסור בהתר ונחל על פי התורה, כל שנתבטל ב-60 או יבש ביבש ברוב? טוב, פה צריך להקדים הקדמה קצרה, וזה שיש אריזל, כן, מדבר על ארבע קליפות בעולם החומר. יש שלוש קליפות טמאות. שלוש קליפות טמאות זה אומר דברים שהם אסורים, שהם קליפה כזאת שאי אפשר לתקן אותה. כל המאכלות אסורות הם שייכים לשלושת הקליפות הטמאות האלה, שמי שאוכל אותם בעולם הזה לפחות, אי אפשר לתקן את המאכלים האלה, אי אפשר לעלות על הקצצות הקדושים שבהם. זה דברים שהם שבועים בסתרא אחרא, בטומאה, בקליפה, אי אפשר לתקן אותם בעולם שלנו. קליפה רביעית היא קליפת נוגה, שהיא קליפה מעורבת מטוב ורע, צדה טוב ורע, שזה המאכלים המותרים. מה זה מותרים? מותרים שהם משוחרים. אסור זה כמו קשור, כך אומר אדמו"ר הזקן. אסור זה קשור. המאכל האסור הוא קשור. זאת אומרת שהוא לא פתוח לתיקון בעולם הזה. אתה לא יכול לתקן אותו, אתה לא יכול להפוך אותו לחלק מעולם הקדושה. המאכל המותר הוא משוחרר, תלוי בך איך תאכל אותו. אם תאכל אותו בצורה טובה, חיובית, תעשה איתו אחרי זה מכוחות דברים טובים, אז העלית אותו לקדושה. אם חס וחלילה אכלת אותו בתאווה, או שמכוח זה עשית אחרי זה איסורים, הורדת אותו לטומאה. שואל אבני ישכר שאלה כזאת. הרי כל האיסורים, כל המאכלות אסורות, הם שייכים בעצמות שלהם לשלושת הקליפות הטמאות. זאת אומרת שבעצם אנחנו תופסים את האיסורים כמשהו בחומר, בחפץ, שהוא אסור. ואז בעצם הוא לכאורה מגיע, אמור להגיע למסקנה של המסילת ישרים, בגלל שאם אני אומר שנבלה היא אחת משלושת הקליפות הטמאות, אז עכשיו החומר הזה, הזהות שלו, זהות עצמית של החומר, זה זהות של קליפה טמאה, וקליפה טמאה אי אפשר להעלות אותה. אז איך אחרי זה, כשאותה קליפה טמאה מתערבת ברוב, פתאום מה קורה? היא כבר לא קליפה טמאה. אם אני מדבר על האיסורים כזהות בחפץ, אז אני אמור להגיע למסקנה של המסילת ישרים, וזה מה שמטריד את רבי צבי למלך מדינו. איך עובד ביטול ברוב? איך יכול להיות שאני מתיר איסור כשהוא יתערב ברוב, אם אני אומר שבסופו של דבר, בעצם שלו הוא נשאר עדיין אסור? הרי אם תאכל אותו, למרות שהיה ביטול ברוב, אתה אוכל קליפה טמאה. אז מה שאומר זה ככה. אבל תדע שהוא ממחשבות עצור טעם, והוא יתברך שמו יודע אשר הניצוץ הטמון באותה חתיכה אסורה, בייחוד יכול להתברר על ידינו. הנה יתברך שמו מזמין שתיפול החתיכה האסורה הזאת לתוך היתר ותתבטל. והחול יאכלו אותה על פי התורה ותתברר הניצוץ הזה. וכן תתבונן בהפך בדברים מותרים שחיותם מקליפת נוגה אשר מותר על ישראל לברר אותו מרע. כאשר יש באיזה מקום דבר אשר אין הבור מגיע לנו כי הוא משוקע מאוד. הנה היוצר בראשית פועל ומזמין שיבוא הדבר לידי איסור. כעניין הבהמה טהורה כשרה כשיש בה ניצוץ שאין היכולת ביד ישראל לברר. הנה רבה אחת מן הטרפות או בשחיטה או בבדיקה כדי שלא יוכל ממנה ישראל ואבן הדבר. כן אומר יוצא למלך, באמת יש השגחה עליונה על כל חתיכה של פרה ובהמה ועוף וכולי, שכאשר זה מתבטל ברוב, אז סימן שמראש הקדוש ברוך הוא דאג לכך שזה יתבטל ויהיה מותר באכילה. כלומר, מראש זה כבר לא היה באמת דבר אסור, אלא זה היה דבר כזה שאפשר היה לתקן אותו, ולכן הקדוש ברוך הוא סובב וגלגל שזה ייפול לתוך תערובת וזה יתבטל ברוב, ואז בהחלט יוכלו לאכול. ואז המסקנה מתבקשת מאליה, ואתה מהראוי לך להתבונן, כיוון שהדבר הזה הוא מת השם יתברך, שהוא מזמין הדבר האיסור שיתערב ברוב יותר, בכדי שיהיה ניתר באכילה, כי יודע השם יתברך שזהו מכלל הבירור הנמסר לישראל. ואם כן, מצווה הוא בדווקא שיוכל ישראל לחתיכה, הוי ולא יחמיר. כינן שם הוא חזר, גדול הנהנה מגיעו יותר מירי שמיים. כן, כלומר, אומר רב צבי אלימלך, אז להפך, אז אתה חייב לאכול. אחרי שהקדוש ברוך הוא יתאמץ כל כך כדי להפיל את זה בתוך תערובת, שזה יוטה, בגלל שזה דבר שצריך לבוא לתיקון על ידי אכילת ישראל, אז דווקא, כן, תחפש תמיד דברים שהתבטלו באיסור, בגלל שזה הדברים שכנראה הקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג להם, שאפשר יהיה לתקן אותם, להעלות אותם. אז להפך, מצווה לאכול מדברים שהתבטלו. כלומר, בעצם רב צבי אלימלך, הוא מצד המהות, הוא הולך עם הכיוון של המסילת ישרים. לראות באיסורים את הזהות העצמית של האיסור, אבל פה הוא מיישב בכל זאת איך אפשר להסתמך על ביטולים, ואומר שההשגחה האלוקית דואגת לכך שרק דבר שאפשר לתקן אותו הוא זה שיתערב בתערובת ויגיע לידי יתר. ופה בהקשר הזה הוא מביא דרשה יפהפייה של השל"ה הקדוש, רבי ישעיה אור ויצבע שני לוחות הברית, כן, ואומר ככה: כעניין שאמור הזל, גדול הנהנה מגיעו יותר מירי שמיים. ופרש בזה הרב הקדוש בעל השלה, נהנה מגיעו, היינו שיגיע את עצמו בתורה, ויודע להכשיר המאכל הזה על פי התורה. הגם שיש בתוך המאכל דבר איסור, הנה שב ליתר על פי כללי התורה. והאדם הזה אוכל המאכל ונהנה ממנו. הנה הוא גדול מן הירי שמיים המחמיר. אומר השלה, גדול הנהנה מגיעו יותר מירי שמיים, הדבר הכי קל והכי פשוט זה להחמיר. עזוב, אין לי כוח לחשוב, כן, אין לי כוח להתחיל, להתמודד עם השאלה ועם הכן, עם כל האפשרויות, הפוסקים וכו', יאללה לחומרה. אומר השלה, גדול הנהנה מהגיעו, מי שמתרץ להתיר יותר מירי שמיים, שמתוך יראת שמיים בא ומחמיר. כלומר, יש עניין דווקא לחפש את היתר במקום שהוא קיים כמובן, לא להמציא יתרים, במקום שאפשר לפסוק לכולה, אז יש עניין לפסוק לכולה ולהתיר ולא לחפש את החומרה. והוא כדברנו ממש, להיות הדבר הזה נסיבה מאת השם יתברך, שיתברר המאכל לאיסור ההוא לזכות יחשב לאדם האוכלו על פי התורה, כי יתבררו הניצות הקדושים, והוא גדול מנערי שמיים שאינו רוצה לאכול מטעם שיש בו תערובת איסור, אבן הדבר. על כן לדעתי הצעירה, אין זה מדרך חסידות מה שכמה אנשים נוהגים סלסול בעצמם שלא לאכול משום מאכל שהיה עליו שאלת חכם. הנה שהוא דבר פשוט ומבואר, דינו ליתר, כגון על ידי תערובת בשישים וכיוצא, כי לדעתי אדרבה, מצווהו, יאכלו ענבים ויסבאו, כי הוא נסיבה מת השם יתברך שישוב האיסור ליתר יתברר על ידי אכילת ישראל. ומה שאמור הזל, לא אכלתי מבהמה שהורה בחכם, היינו דווקא במיתה דתלה בסברה כמו שכתבו הפוסקים, אבל דבר שמצד הדין אמורים לפסוק בו ליתר, כמו ביטול בשישים, שזה שורת הדין, זה דבר שהוא פשוט, אומר הרבי צבי אלימלך, לא רק שזה מותר, אלא זה, יש עניין ויש מצווה לאכול דבר כזה, ואין שום סיבה לבוא ולהחמיר. כלומר, בעצם, אם אנחנו מסכים את היחידה הזאת, אז יש פה שאלה מאוד מעניינת של היחס לאיסורים, וברור שאם אני מתייחס לאיסורים, לא כדבר של זהות מצד עצמו, אלא שנובע מהפסיקה, מהאמירה של התורה, אז ברור שבמקום של ביטול, אז אני אגיד שזה מותר לגמרי ולא לי שום סיבה להחמיר, בגלל שבאמת האיסור כבר לא קיים. כשיש ביטול ברוב, האיסור נעלם, הוא לא קיים. הזהות של התערובת זה זהות של היתר, והאיסור כמאן דלייטה, הוא בכלל לא נמצא. לפי הקימה של מסעת ישרים, אז פה אני יכול להגיע לשתי מסקנות. מסקנה אחת, המסקנה של רבי משה שטרנבוך, שאני אומר, יש לי פה רעל, יש לי פה רעל, אני לא מסתבך, ואני לא סומך על ביטולים. אז המסקנה השנייה, זו המסקנה של הצבי אלימלך, שלמרות שהוא הולך בכיוון הזה של המסיעת ישרים כאילו, כן? והוא גם מבין שזה קליפת מאה, והוא מבין שזה זהות בדבר, אבל הוא אומר, בכל זאת, כזה שהוא מסובב את הסיבות, מגלגל את העניינים באופן כזה, שרק דבר שיכול לבוא לידי יותר, רק הוא יתבטל, ולכן לא רק שמותר, אלא אפילו יש עניין לבוא ולאכול מדבר שיתבטל. אבל העיקרון שלו, אני מניח שאין נכון גם ביטול. אתה רוצה להגיד שהוא לא יגיד שזה רעל במקום שיהיה ביטול ברוב? כלומר, הטיעון הזה של רעל הוא משכנע, כלומר, אני כן מבין שמבחינת המסעת ישרים הוא משהו שאתה נבור צודק. כלומר, אם זה רעל, אז מסתבר שזה רעל.
אם אתה פורא את המסעת ישרים, אתה צריך להתייחס לאיסור כרעל, אבל ברגע שזה לא איסור, זה לא רעל. עכשיו, הרב לקח
אז אני שומע מה שאתם אומרים. לשאלה שהמסעת ישרים לא נמצאת פה לפניי, אז אני לא יכול להגיד רצינות, אבל באמת זאת שאלה שצריך להתבודד בה, להסתכל מה שהוא אומר שם ולראות באמת האם אפשר, האם חייבים להגיע למסקנה שרבי משה שטרנבוך הגיע בהבנה של המסעת ישרים. בסדר, יישר כוח. בהנחה שזה מותר, בגלל ביטול ברוב, הלך אחר הרוב, בגלל שאנחנו מניחים שאין אורלה, אין רוב של אורלה בשביל.
בגלל סופר, כל
הספק הוא במציאות, הוא קיים. אתה קונה פרי, הספק קיים. טוב, זה ודאי שכן. אם אני יכול למנוע מראש את הספק, אז זה ודאי שזה נכון. אנחנו מדברים במצב שבו הספק קיים. זאת אומרת, יש לי תערובת, המציאות היא נתונה לפניי, יש פה חתיכה של נבלה שנפלה לתוך תערובת או משהו כזה. אז כל השאלה, אבל אני חינם, כאילו אני מקבל את הערה, מקום שאני יכול לכתחילה, כן, לכתחילה, מקום שאני יכול לא להיכנס לספק, אז ודאי שאול לא להיכנס בכלל לספק, נכון. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפסח. בפסח ברור שהתמונה משתנה לגמרי, בגלל שכל מה שדיברנו לגבי ביטול איסורים, לגבי חששות וכו', אז זה נכון לגבי כל האיסורים, שיש הלכות ודיני ביטולים וכו', אבל בפסח אנחנו יודעים שחמץ אסור במשהו, ואין ביטול לחמץ, ולכן באמת החשש הופך להיות חשש הרבה יותר ממשי, בגלל שכל איזשהו משהו, פיפס של חמץ שקיים, בעצם אוסר את כל התערובת, והכל נהיה אסור באיסור חמץ. יש פה תשובה לדעתי מאוד יפה, כן, של, ה... של היעבץ, רבי יעקב בן צבי, הבן של החכם צבי, ומשעשעת אני חושב. והוא דן פה לגבי הוט סוכר, כן, זה סוכר או משהו, ואמר לנו אדמו"ר הרב הגאון, נותר רחמן המשמרי, שהוט סוכר, אני אקח מגוי, הדר בשכונתו, כן, הוא בעצמו אומר לגבי הוט סוכר, כן, לא יודע בדיוק מה זה סוג של סוכר מן הסתם, כן, שהוא מתייחס לזה ואומר שהוא יקשר יותר מכל מצות שלנו. והלוואי שכזית הפיקומן שאכלנו יהיה כל כך בהכשר, עד כאן דברי פי חרמכם, כמו הוא כל כך מכשיר את זה, אומר זה יותר קשר אפילו מהמצות שלנו. באמת, אין הדעת סובלת, כל החומרות המתחדשים בכל יום, כן, זה היה לפני כמה מאות שנים, זה לא נכתב לדורנו. ועכשיו באה שהעורייה ששמן זית אין לו מן המובחר לאוכלו בפסח, ומימי לא שמעתי ולא ראיתי שנזרים בכך, זה לא המצאה של הדור שלנו. אך לקחו תמיד מהבית, מחבית מלאה, בכלי מוכשר, ליום טוב וטולה וכו'. אבל במשך הוא כותב, אף על פי כן, אני נמנע מלאכול בפסח עוד סוכר, הנעשה על ידי אומן הראל, משום חומרות בפסח. כן? כלומר, הוא אחרי כל הדרוש הנאה שדורש, אבל תכלס, כאילו, בפנים הוא לא אוכל, הוא סוכר, למה? בגלל חומרות בפסח, כלומר, זה נראה לי דבר מאוד משעשע. שאידיאולוגית, הוא חושב שזה דבר, כל הוא יורד כנגד החומרות וכו', אבל אני נמנע מלאכול. המשנה הלכות רבנה שקליין, שראינו אותו קודם לגבי חומר במקומות אחרים, אז הוא גם כן אומר לגבי פסח זה משהו אחר, בדיני פסח קיים עליו איסור במשהו שהחמירו זד יותר מכל איסורים. וכל שכן לפי מה שכתבת כתשבו האחרונים, והם שולחן ערוך הרי, פסח יש להחמיר אפילו לדעת יחיל את כל השיטות, ולכן ראינו פסח חומות אשר לא נוהגים כל השנה. כלומר, מבחינת ההלכה ברור שבפסח יש מקום להחמיר הרבה הרבה יותר. זה נוגע להשגחות, לקשרויות, זה נוגע לכל מיני חששות מכל מיני סוגים ועניינים, יש מקום. כמובן שגם בפסח לא צריך לאבד את הראש, יש דברים שיוצאים בכלל פרופורציה, אבל ברור שזה ליגה אחרת, זה פאזה אחרת מבחינת כל הנושא של הקפדה על החומרות. על פי הקבלה, אז בכלל, חמץ זה יצר הרע, אריזל כותב שכל מי שנזר ממר שחמץ בפסח מובטח לו שכל השנה לא יחטא. שווה לכם בפסח, נזר משהו חמץ, כל השנה אנחנו שמורים, זה, כלומר, זה דבר שבאמת הוא מיוחד ביחס שלנו לחמץ, הדרשות מוכרות על החמץ, על הגאווה, על היצע הרע וכו'. בתוך עולם החסידות יש שתי גישות גם לגבי פסח עצמו. יש פה תורה של רב נחמן, שיחות הר"ן, מקור 8. רב נחמן עקבי, כן, אפילו פסח לא מפחיד אותו. וגם בעניין החומות יתירות בפסח, לא היה מסכים כלל על המרבים לדקדק יותר מדי. ונכנסים במראה שחורות גדולות. כן, בפסח זה יותר מוכר, המראות שחורות. והעריך בשיחה זו, אז, כי איש אחד מאנשינו שאל לו, זיכרונו לברכה, שאלה אחת בעניין איזה חומרה בפסח איך להתנהג. ואז התלוצץ ממנו מאוד. כן, רב נחמן צוחק על אחד ששאל אותו על איזה חומרה, והרבה לדבר מעניין זה שאין צריכים לחפש אחר חומרות יתירות ושיגעון ובלבולים. ואמר שהוא בעצמו גם כן כבר היה שקוע בעניין זה מאוד, שהיו עולים על דעתו חומרות יתירות מאוד מאוד. כן, רב נחמן מצעירותו היה פשוט חבל על הזמן, כן, היה לחוץ טילים, כן, מה שנקרא, החמיר בכל דבר אפשרי. ופעם אחד היה חושב מחשבות בעניין המים על פסח, שחשש, כן, הוא מספר על עצמו רב נחמן, שהוא חשש שמא יש איזה משהו במים ששואבים, אולי איזה פירור נפל לתוך המים. ואם יכינו מים על כל ימי הפסח כמו שנוהגים קצת, כן, היום יש הרבה שעושים את זה, שמכינים מים, כן, גיגיות ענקיות וכל מיני מיכלים לכל הפסח, בשביל שלא יצטרכו, לפני פסח יש ביטוי. רק בפסח יש עדין שחוזר ונאו, לכן אם יש לך מים ערב פסח, אז כל החמץ שהיה בהם כבר בטל לפני פסח. אבל אם אתה במהלך הפסח מקבל מים של מים ארצי, וזה דייג, זרק איזה חבית לחם בתוך הזה, או איזה משהו שנטעד שם, אז אתה בבעיה. אז הוא אמר, טוב, אז אני אכין לעצמי מים ערב זה, אבל לא עוטף בעיניו שום מים. הוא אמר, לא, אני לא יכול לסמוך על שום דבר. סליחה, דילגתי. ואם יכין לו מים על כל ימי פסח כמו שנוהגים קצת, גם זה לא עוטף בעיניו, כי קשה לשמור היטב המים ערב פסח על כל ימי פסח. זה קשה. ולא עוטף בעיניו שום מים, רק מים העיין הנובעים ויוצאים והולכים ובאים מים חדשים בכל עת. זה הדבר היחיד שהיה נראה לו שזה קשר למהדרין, כן? שזה מעיין שכל הזמן יש נביאה, יוצא מהאדמה, אף אחד לא יספיק לגעת בזה ולהכניס לחמץ. אבל מקום שהוא זיכרונו לברכה היה יושב, לא היה שום מעיין כזה. והיה בדעתו לנסוע על פסח למקום שיש בו ממעיין כזה. כל כך נכנס בחומרות ומראה שחורות ודקדוקים יתרים, אבל עכשיו הוא מתלוצץ מזה, כן, צריכים לחפש על החומרות יתרות אפילו בפסח. כן, אז בהתחלה רב נחמן באמת, בפסח היה מתחיל להשתגע, וחשב לעבור דירה, אני יודע להקים איזה מעל על שפת איזה מעיין או משהו. היום דווקא יש הרבה שעושים את זה, לא בגלל חומות פסח, אבל הוא הבין שזה מוגזם, וזה שטויות, וזה מראות שחורות, וזה דברות על מקומות לא טובים, והיום הוא שזה לא שייך. והעריך בשיחה הזו הרבה אז, כי עיקר העבודה באמת היא תמימות ופשיטות, להרבות בתורה ותפילה מעשים טובים בלי לחפש לחדש דווקא חומות יתרות. רק ללך בדרך אבותינו הקדמונים, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואמר אז שבשביל זה עזבו העולם חוכמת הדקדוק, ואינם עוסקים בו כלל, כן? כי דקדוק אין צריכים כלל, כי אין צריכים לדקדק על עצמו יותר מדי, לבקש חומות יתרות, אני מקווה שאין פה איזה מדקדק. העריך בזה עוד, כן, בדרך כלל זה לא מקצוע שהוא ערוד במיוחד גם היום, ואמר אז שאין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא, ואם לא וכו', רק אם יוכל יוכל, ואם לא, אונס רחמנא פטריק, פעם מבאר זאת במקום אחר. כלומר, אומר רבי נחמן לשיטתו, לא צריך להתחיל להנחץ מהדברים האלה ולהחמיר ולהקפיד. אבל ידוע שהחסידים מחמירים מאוד מאוד, כן? ואני לא יודע מה חסידי ברסלב, זה לא בדקתי, זה מעניין. באמת, ברסלב היום, אם באמת קונים רבנות בפסח, לא בטוח. בכל מקרה, אבל החסידיות האחרות, זה ידוע, כן, כל השוריה, גבוך וזה, זה חסידים, כן, מאוד מקפידים בהכל, כל מיני חששות. ויש שתי תורות קצרות פה, יש לפנינו, שמסבירות באמת מה חומרה מהותית, כן, מעבר לעניין, להיבט ההלכתי שדיברנו עליו קודם, שחמץ אסור במשהו, גם משהו יותר פנימי, מהותי, באופי של פסח, וממילא במקום להחמיר דווקא בפסח. יש פה תורה קצרה מאמרי פנחס, רב פנחס מקוריץ, שהיה תמיד חבר של הבעל שם טוב, דור ראשון לחסידות. להחמיר פסח בכל החומרות, כבחינת פסח וביטול עבודה זרה. אם שיש עוד טעם שצריך להחמיר פסח, אך שאינו רוצה לגלותו. טוב, לא גילה, מה נעשה? לא שווה שהדור ידע. אבל בכל מקרה, משהו כן גילה, זה שפסח וביטול עבודה זרה. כל עניין של פסח זה משחוק כחול אחים, זה המצא, ביטול עבודה זרה, ביטול היישוב, ביטול הגאווה, זה העבודה של פסח. והעבודה של פסח זה את כל הכוחות, את כל האנרגיות, באמת להשקיע בביטול של עבודה זרה, בביטול של הגאווה, של הישות, והמעשים החיצוניים והחומרה ביחס לחשש ממשהו בחמץ, בעצם הוא ביטוי למהלך הפנימי, שאנחנו בתוך עצמנו, מבחינה מהותית ועקרונית, נזהרים אפילו ממשהו, כן, מנסים לעבוד, להתקדם בתחום הזה של הגאווה, של היצר הרע, בדיקת חמץ, ביאור חמץ, כן, לעבוד על הנקודות האלה של החמץ שבאדם, הסור שבאיסה. והתורה האחרונה, משיח ספרי קודש, בשם רבי שמחה בוני משיסחה, זיה, תלמידו של היהודי הקדוש, רבו של רב מנדל מקוצק, שהחומרות של חג הפסח אין להם שיעור, שהוקמו תכשיטי קלה, אשר כל המוסיף תכשיטים, הרי זה משובח. דברות יפה, פסח, יום חתונתו, יום שמחת ליבו, פסח זה בעצם חג הכלולות של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, וכל השנה אנחנו, כן, לא רוצים להיכנס למרות שחורות, אבל בפסח יש איזה... יש עדנה, החומרות, אפשר להסתכל עליהן במבט טיפה אחר, של תכשיטי קלה, של, כן, אנחנו רוצים, כנסת ישראל היא הקלה, שבאה ונפגשת עם תודה, ורוצים לעשות קישוטים. החומרה פתאום זה הופך להיות משהו, זה אמצעי שלנו, כדי ככה להוסיף עוד ועוד, להראות כמה שאנחנו אוהבים, כמה שאנחנו רוצים בקרבת אלוקים, כמה שאנחנו רוצים באמת בברית, לחדש את הברית הזאת שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. וזהו, אני חושב שהסיכום הוא שחומרות במהלך השנה, אז כנורמה וכפסיקה כוללת, גורפת, אז ראינו כמה וכמה מקורות שיש איתם בעיה. ראינו דיון לגבי מקום שבו על פי ההלכה זה מותר, האם בכלל אפשר להחמיר, שאולי זה בעיה להחמיר. אבל הנושא השלישי והאחרון הוא החומרות בפסח, שזה באמת היגה אחרת לגמרי, זה עניין אחר. כמובן, בפרופורציות, לא להתחיל להשתולל עם זה, אבל יש לזה מקום, בהחלט, גם לדברים שלא רגילים כל השנה, בהקפדה על כשרויות, כאילו לקחת איזשהו צעד אחד קדימה בנושא הזה של הקפדה וחשש לפני משהו חמץ, וגם מבחינה חיצונית, מבחינת ההקפדה וההחמרה, וכמובן מבחינת כל המשמעות הפנימית שהדברים האלה מעוררים אותנו בפסח, להתעורר, להתחדש בעבודת השם, להתקרב, להתכונן לקראת המפגש הזה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בפסח, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, מסן נגאלו, מסן תתין להיגאל. בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות.
כשר התכשיטי קלה, שזה מאוד נחמד.